צריך להיות אדם מתאים וראוי, ואני לא, לדבר על הרב קוק. צריך להיות אדם קטן, ואני כן, כדי להתגעגע על הרב קוק. יש משהו במושג הזה של געגועים. כיוון שלא חייתי בזמן הרב, אין לי סיפורי מופתים עליו. כמה חולים הוא ריפה וכמה ילדים הוא הביא לעולם, אני לא יודע. אני גם לא בטוח שביום כזה, בג' אלול, צריך לעסוק בצדדים של גודל רוחני כשלעצמו. אבל אנחנו כבני אדם, ואנחנו כיהודים, חיים בארץ הזאת, וחלק מדור כל כך מורכב ומטולטל, אני חושב שמן הראוי שאנחנו מבררים את עצמנו. וזה היה תפקידו של הרב קוק. יש היום הרבה זרמים, הרבה גוונים, הרבה שיטות. גם להבין את הנפש, וגם לתת לנפש איזה מזור או אתגר. ויש הרבה זרמים והרבה גוונים בעבודת השם, בתורה. והרב קוק השתדל מאוד והתאמץ, א', לא לפסול אף אחד, ובית גם לנסות ללמוד מכל אחד. השתדל מאוד לא להיות כיתתי, לא להיות מסגרתי, לא להיות אדמור של מישהו. ומצד שני דרכו הייתה ברורה כמו סרגל, והסרגל הזה דווקא מתוך שהוא לא פוסל והוא לא כיתתי, יש לו תפקיד מאוד ייחודי. לא חייבים להסכים איתו. ההורים של הרב קוק שואלים אותו באיגרת, למה אתה לא מביא מקורות לדבריך? ואותם אלה שרודפים אותך, הרי רודפים אותך בשם תורה. אם אתה תגיד להם איפה כתוב האמת שלך בפסוקים, בדברי חז"ל, בראשונים ואחרונים, יסתם פיהם. אומר להם הרב קוק, אנא הורי היקרים, זה לא שאלה של מקורות, זה שאלה של מבנה הנפש. ויש להם, אומר הרב קוק, מבנה נפש שונה, ועל כן תורתם שונה ודרכם שונה. מה היה מבנה הנפש של הרב קוק? מה הייתה הנשמה ומה הייתה שליחותה? אתה רוצה, את רוצה להמשיך את השליחות הזאת? יש אפשרות. רוצים להתכחש לה? אפשר להתכחש לה. רוצים שליחות אחרת? אפשר שליחות אחרת. זה לא איזושהי אמת של מונופול שמחייבת להסכים איתה. אבל בניסיון ההבנה של עצמנו ושל התקופה שלנו, לייחודיות הזאת של אותה דרך של הרב קוק וממשיכי דרכו, הרב חרלאפ, הרב הנזיר, הרב צבי יהודה קוק, כשהרב זצ"ל מפקיד בידי הרב צבי יהודה את הנהלת הישיבה, את הנהגת הישיבה, והרב צבי יהודה ממשיך תוך כדי השואה הנוראה, אחר כך הקמת המדינה, סוגיות שאנחנו רואים היום 60 שנה אחר כך כמה הן לא פשוטות. אני קודם כל רוצה קצת ללמוד על הנפש וממנה ללכת לשיטה ללכת לסרגל. אולי אתם אנשים רציניים, אז צריכים להתחיל קודם כל בשכל וקודם כל בהגדרות, אבל אני איש פשוט, לכן צמאה נפשי לקרוא ביחד כמה שורות פשוטות שמקפלות בתוכם חלק מהשליחות, חלק מהייחודיות, והן קשות היום יותר מקריאת ים סוף. כוונתי לפסקה בצד שמאל למטה, יש פה פינה לשתייה חמה, מי שרוצה יש בחוץ. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אומר רב קוק באגרות ראייה קוף פי דלת, ואנוכי הנני עבד נמכר לרבי. לא בטוח שזה סגנון שמתאים לעידן המודרני. אז באמת הוא נכתב לפני כמאה שנה, אבל לא מזיק לאדם המודרני גם לראות מה היה לפניו מאה שנה, כדי שידע מה הוא יהיה אחריו מאה שנה. למה הוא מתכוון עבד נמכר לרבים? לעבוד ולמסע. הנושא שממנו נגזרת המילה אנוכי, שממנו נגזרת המילה ענני, הנושא איננו אני, אלא עם השם, המחל להקות שורשיו על אדמת נחלתו. עם ישראל מתקרב מחדש לעצמו, לארץ ישראל. מה הוא מחפש פה? יש היום ברור נוקב בשאלה הזאת, מה מחפשת פה מדינת ישראל? וכל מי שילך ביום שישי הזה או הבא, או עוד שלושה, או עוד ארבעה, יעמוד לחמש דקות בשער יפו, בסביבות השעה 11-12, יראה את מאות אלפי הערבים נכנסים לעיר העתיקה במגמה לעלות אל הר הבית, יראה את פניהם, יראה את מבטם, יבין שהם לפחות מבינים שהאומה הישראלית היא מיוחדת ויש לה תפקיד, והם לא מוכנים להשלים לא עם האיחוד ולא עם התפקיד. הם רק משתכללים בשיטות איך להטיש אותנו בתביעת ברור זהותנו. וככל שהם יותר מתוחכמים, ככה הם מבינים שלא צריך לצאת למלחמת עולם, עושים את זה בצורה יותר מתוחכמת. ואולי זה גם מזכיר לנו הצורך הגדול לברר מה אנחנו מחפשים. אומר הרב קוק, תקוות גאולה וחיים חדשים רעננים. שהטיפול המעשי כל כך מרובה בהעתקה החדשה ממצב למצב. תגיד הרב קוק, למה אתה מסבך את החיים? מה לא פשוט בתקוות גאולה וחיים חדשים רעננים? אבל כשאתה חי בדור שאמא מטביעה את הילד הקטן שלה בתוך אמבטיה של מים, אתה לא יכול להשתחרר מזה שמשהו פה לא זורם נורמלי. משהו בחיים שלנו לא מתוקן. ככל שאני יותר שטחי, אני רעיין את חוקר המשטרה והעובדת הסוציאלית. מתי אני אתחיל לרעיין את שרת החינוך? מתי אני אתחיל לבדוק לעומק מה קורה עם הנפש שלנו, עם סדרי העדיפויות שלנו. אומר לך הרב קוק, באופן כללי יש צורך בטיפול מעשי מרובה, כי המצבים משתנים. המתגלה פה, כל המהלך הזה, בנקודת החיים האמיתיים של אומתנו. ומה קורה בפועל? עד שמונע הוא בכוח תסיסתו, כל הטיפול המעשי והסערות שמסביבו, מונע את העבודה הרוחנית. אין יישוב הדעת, אין זמן, אין פנאי. אפילו אותה מוכרחת לו לשפעת חייו ותנועתו. בוודאי שאין יישוב הדעת, אין צריך לומר שזה מונע את העבודה הרוחנית הראויה לו לתפארתו והשלמת צביונו. אבל אפילו את העבודה הרוחנית הנדרשת לחיי יום יום, גם כן קשה מאוד. הנה שוב שתי המילים. פתח באנוכי והנני, וממשיך ואני הנני. מי זה אתה, הרב קוק? מי זה אני הקורא את האתה שלך? אני הנני עומד בתוך, או אולי בתווך. כשאתה או את באים להתבונן על המציאות, אל תעמדו מבחוץ. אל תסתכלו. תעמדו בתוך. למה? ברוך השם, אשר עשה לי את הנפש הזאת. הקדוש ברוך הוא עשה לכולנו את הנפשות שלנו ושם אותנו בחבלי משיח. לפעמים כשאדם אוכל סעודה שלישית בשבת, אז הוא נזכר בגמרא מסכת שבת. מי שמקיים שלוש סעודות בשבת ניצול מחבלי משיח, ניצול ממלחמת גוג ומגוג, וניצול מדינה של גיהנום. אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא? אני עושה איתך עסקה. אני רוצה להינצל מחבלי משיח וממלחמת גוג ומגוג. אני עושה סעודה שלישית ואתה תציל אותי. כך הבטחת. אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? אני הוליד אותך 300 שנה לפני זה. מצידי אתה יכול לחיות בתימן, בפולין, בגרמניה, בפרס, ברוסיה, באמריקה. אתה רוצה להישאר שם? אמר לי אדם מרחובות, נסע לחודש עבודה לאמריקה. שבת ראשונה הלך לבית כנסת. ראה ושמע תופעה, לא ראה כזה דבר בחיים שלו. בן אדם קנה עלייה לתורה $60,000. אמרו לי שזה הרבה כסף לשבת אחת. הלך אליו אחרי התפילה, אמר לו, תשמע, אני ממש מתפעל, איזה מסירות נפש. ואז הוא שאל אותו שאלה, מתי אתה מתכוון לעלות לארץ? אומר לו אותו יהודי שחי באמריקה, כשהמשיח יבוא. אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא? תן לי לחיות באמריקה, וכשהמשיח יבוא, אני אבוא לפה. אז הכל יהיה מסודר כאן. מה לעשות? וזה תפילת שווא. ניצול מחבלי משיח וניצול ממלחמת גוג ומגוג, זה לחיות בתוך ולחיות נכון, שזה לא כאן. אומר הרב קוק, ברוך השם אשר עשה לי את הנפש הזאת, איזה? שרוח ונשמה חיה ומרגשת, לא רק בדעות, לא רק בעקרונות, לא רק בציטוטים, חי ומרגיש את מה? את כל התנועות והזעזועים השונים עם כל ציריהם וחבליהם בקרבה. כשהרב ציודה, מפרשו של הרב זצה, המשיך דרכו בחיים הציבוריים, היה שולח מכתב ניחומים לתלמיד שלו, לאחד מבני המשפחה שנפטר. השורות הראשונות היו השורה הזאת: התחושה שהרב הגדול הזה, שהתורה הגדולה הזאת, היא מרגישה את כל התנועות והזעזועים עם כל ציריהם וחבליהם. אתה יודע שרב ציודה יושב עם הרב חרל"פ, מגדולי תלמידי הרב קוק, ואותו ליל הכרזת המדינה, בשלב של החלוקה וההצבעה על תוכנית החלוקה, והם בוכים. אתה יודע את מה שאחר כך צף במלחמת ששת הימים ביום עצמאות, שהרב ציודה והרב חרל"פ כמו חתכו את בשרם. הנפש שלהם הרגישה את התנועות והזעזועים. זה החלק הראשון היה של מכתב הניחומים. החלק השני היה השורה הבאה: אבל עם כל תוקף עוז חייהם ואמונת ישעם, אין דימוי אחר שיכול כל כך להתאים לשילוב בין שני ההפכים האלה, תנועות זעזועים וצירים עם תוקף עוז ואמונת ישעם. אין דימוי יותר משמעותי מאשר חבלי לידה. זה הדימוי של הנביא ישעיהו בפרק סמכ"ו, זה הדימוי של הנביא ירמיהו בפרק למד, זה הדימוי של הנביא מיכה בפרק דלת. יש הרבה רגעים במהלך הלידה שמי שהוא לא מסוגל לעמוד בהם, הוא יוצא החוצה, או נרדם או מתעלף. ועל כן כל סוג הבריות שמסוגלות להגיע לנפילות האלה לא יכולות ללדת. יש רק סוג אחד של בני אדם שהוא יולד: אלה המברכות שעשני כרצונו, הם אף פעם לא יוצאות החוצה. חבלי לידה זה מצד אחד תוקף עוז גודל, מצד אחד זה תקווה גדולה של חיים חדשים, ומצד שני אלה צירים ותנועות וזעזועים. ועוד יותר מזה, ככל אומרים היו תלמידי הגר"א במשנתם בספר כל התורה, ככל שתתקדם הלידה, ככל שתתקדם הגאולה, כך יכולתם של שונאינו ואויבינו להפריע לה יגדל. הציר יהיה יותר חזק. ממה אתה עשוי בהתבוננות שלך? האם אתה אדון או אתה עבד? האם אתה ריבון או אתה שליח של הריבון? שאלת השאלות. הרב קוק יגיד אני, הוא יגיד הנני. הנני רש"י אומר לא פעם בתורה, זה דרכם של חסידים. אני לא יודע איזה צורת חסידות רש"י הרכיר, אני לא בטוח שהוא התכוון לצורות עכשוויות, כל אחד צריך לשאול את עצמו. רש"י אומר, דרכם של חסידים לומר הנני. למה? לשון ענווה, לשון זריזות. בעברית המילה הנני פירושה הנה אני. איפה הנה אני? זה לשון ענווה. איפה זה לשון זריזות? אמר יעקב אבינו ליוסף, קרא לו בשמו, ויוסף אמר לו הנני. אתה אבא שלי, וכשאתה קורא לי אני אומר לך, אני מוכן להיות אני בזכותך. כובד המשקל שהונח על כתפיו של הרב קוק היה כל דרך ההתפתחות של עם ישראל, כל האבות והאימהות קוראם קראו לו בשמו, המציאות קראה לו בשמה. הוא אוהב את הארץ, הוא חי אותה. בפתח הזמנה לכינוס של אגודת ישראל הוא נוסע, פורץ את מלחמת העולם הראשונה, שוויץ, לונדון. איך אתה רב קוק מחזיק מעמד שם? הולכת ומבצבץ את האפשרות של הצהרת בלפור. אתה הרב קוק חושב שתפקידו של רב ישראל ללמוד וללמד, ואין תפקידו לעסוק לא במדיניות ולא בפוליטיקה. אבל לפני רגע אמרת לנו שהנפש שלך, הקדוש ברוך הוא עשה אותה בתוך המציאות, ואתה מרגיש את הלידה. אתה מבין שיש פה לידה. רעיך השומרים אותה תורה, המתפללים אותה תפילה, אשר בסידור תפילתם לא נמחקו המילים ותחזנה עינינו בשובך לציון. רעיך התורניים עם כל ההגדרות למיניהם אומרים לממשלה הבריטית, אל תעשו את הצהרת בלפור, כי אנחנו מחכים למשיח. תראו את האגרות בחלק שלישי. איזה מאמץ עושה הרב קוק פנימה והחוצה כדי להסביר שמדובר בלידה אלוקית, בנקודת מעבר מגלות, מריסוק, ללידה חדשה. אני יכול לקרוא את התורה ולא להבין בכלל שיש נקודת מפנה כזאת. נגיע לזה בחודש אלול. נקרא את הפסוקים, ושב וקיבצך מכל העמים, והביאך אל הארץ הזאת. אומר הרמב"ם בסגנונו, אומר הר"ן בסגנונו, אתה מאמין בתורה? אתה מאמין במשיח. כי כתוב, ושב וקיבצך. אומר רב שמעון בן יוחאי, דיוק לשון התורה היה צריך להיות, והשיב, לא ושב. אומר רשב"י, חביבים ישראל, כל מקום שגלו, שכינה גלתה עמהם. אתה הרב קוק יודע, שעל הכתפיים שלך ושל כמותך, מונחת לא רק שאלת המציאות, ולא רק שאלת הדורות כולם, אלא כמו שאמר אלוקים ליעקב אבינו, אביך מצפה שתחזור לארץ, אמך מצפה שתחזור לארץ, ואני אלוקים מצפה שתחזור לארץ. השכינה רוצה להיגאל. לא כל אדם שדבק בשכינה שואל את עצמו מה השכינה רוצה ממנו. יותר קל לשאול מה אני רוצה מהשכינה. ואז שאני אומר הנני, אני לא חושב בכלל על משימות. אני חושב על הפרטיות הרוחנית שלי, על הזיכוך שלי, על ההשגות הנפלאות שלי. אומר לך הרב קוק, בשביל מה באת לעולם? כאומה, כדור, כיחיד, באת להיות עבד. ריבונו של עולם זה לא רק האחראי לעולם. ריבונו של עולם זה לא רק מי שמשגיח השגחה פרטית, מי שנותן שכר ועונש. ריבונו של עולם זה מי שמוליד נשמות ונותן להם משימות. אז אומר הרב קוק, הנני, מה צריך לעשות עכשיו? תגיד הרב קוק, מה למדת בתורה שהביא אותך להבין את המילה הנני? אומר לי הרב קוק, אתה יודע מה? תמיד ליד יום הזיכרון של הרב קוק תהיה פרשת שופטים. תלמד אותה. כתוב שם בין היתר, בתחילתה, שחשוב מאוד שיהיה משפט צדק בישראל. באופן טבעי הוא מופנה כלפי השופטים. ושפטו את העם משפט צדק. אנחנו מאמינים בני מאמינים שהתורה שבכתב והתורה שבעל פה מחוברות ביחד. על כן אנחנו הולכים לפסקה 3 למעלה. אומרים חז"ל, ושפטו את העם משפט צדק, שיהיו מתאים את העם לכף צדק. איך עושים את זה? אמר רבי יהודה ברבי שלום, שיהיו מתים ומלמדים עליהם זכות לפני הקדוש ברוך הוא. רב לוי יצחק מברדיצ'ב, מחבר ספר קדושת לוי, היה נחשב מגדולי מלמדי הזכות לאורך הדורות. היה רואה בברדיצ'ב את הפועלים שהם מושכים בזפת את ה... גלגלים של הקרקרות, ואז הם היו אומרים קריאת שמה. היה אומר הקדוש ברוך הוא, תראה איזה בנים נפלאים יש לך. אפילו כשהם מושכים בזפת את העגלה, הם אומרים קריאת שמה. יכול להיות שמישהו אחר היה עומד ליד האירוע הזה והיה אומר אחרת. אז הוא נחשב מלמד זכות. עכשיו אומר לנו המדרש על פי הפסוק, ככה תהיו. מה זה לימוד זכות? מאיפה הוא מתחיל? לאן הוא מגיע? למה הוא כל כך משמעותי? למה הוא פותח את פרשת שופטים? אולי אפילו מותר לשאול למה הוא פותח את חודש אלול. אז אומר המדרש, ממי אתה למד? קדוש ברוך הוא שותל נשמות בדור. שתל בדור מסוים את הנפש של גדעון בן יואש. שבימיו היו ישראל בצרה. פותחים את ספר שופטים, פרק ו', מה שאמרו כאן חז"ל בתמצית, כתוב שם במפורש. החקלאות אז הייתה בנפש האומה, בכל המובנים. כל מה שגידלו הלך לטמיון בגלל מדיין ועמלק. אנשים התחילו במצוקה גדולה לפנות לקדוש ברוך הוא, ריבון העולם, תהיה השעה הזאת שאת חכמים ורצון לפניך. אלוקים לא מדלג על תפילותיהם של בני אדם, הוא הגיב. אלוקים שלח נביא, נביא זה שליח, האומר להם, אתם חוטאים, אתם סובלים, תעשו תשובה. זה פרק ו' עד פסוק י'. אחר כך ממשיך תיאור אחר. מלאך השם פונה לגדעון. כל אחד מאיתנו היה משלם הרבה בשביל שמלאך השם יפנה אליו, יסתכל עליו, יתייחס אליו, ועוד יגיד לו את המשפט הנפלא, השם ממך גיבור החיל. קיבלת אישור אלוקי שאתה גיבור חיל, לך תעשה סעודת הודיה, תגיד נשבעת. אומר לו גדעון למלאך הזה, בי אדוני ויש השם עמנו? תראו מה אמר מלאך השם. הוא אמר השם עמך. הוא לא אמר השם איתכם. מה גדעון היה צריך להגיד לו? ובי אדוני ויהיה השם איתי? אין לו מושגים כאלה לגדעון. כל הדבר הזה שנקרא פרטיות מחובר אצלו לגדעון, אצל גדעון, בעם. לכן הוא אומר לשון רבים, יש השם עמנו. מי היה גדעון? לא בטוח שהוא היה בוגר מכון מיר. הוא היה נקרא מקלי עולם. ככה אומרת הגמרא מסרט ראש השנה בדף קפה. אז מה אתה שואל גדעון? גדעון הוא אומר כך, אם השם איתנו, למה הוא לא עושה לנו ניסים? אתמול היה ליל הסדר, ואמרו לי שהקדוש ברוך הוא עשה ניסים במצרים, שיעשה היום. חצוף. באמת מקלי עולם. מה עונה לו אלוקים? לך בכוחך זה, והושעת את ישראל. גדעון יודע את האמת. האמת מורכבת משני חלקים, משני מישורים. מישור אחד הוא עד פסוק י', ההנהגה הנגלית נקראת מידת הדין. חוטאים חוטפים. אבל למה אלוקים שולח מלאך? ולפי חלק מהראשונים, המלאך זה אותו נביא שנשלח לישראל להסביר להם למה הם סובלים. הוא המלאך שולח לגדעון. למה הוא שולח אותו? עונה המדרש. והיה הקדוש ברוך הוא מבקש אדם שלמד עליהם זכות. אתה אל תשאל את עצמך אם אתה מרוצה מהמציאות. האם כל בעלי התפקידים במדינה כבר סוף סוף הבינו את מה שאתה הגדול הבנת? זה לא עבודת אלוקים המוטלת עליך. מידת הדין היא לא צריכה נציגים, היא לא צריכה שליחים. הקדוש ברוך הוא כשהוא רוצה להגיד שיש צידוק למידת הדין, הוא שולח את ההסברים שלו. הוא שולח נביא. זה מישור אחד. יש מישור פנימי. שהשאלה בו היא מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך. הוא מבקש שאדם ילמד זכות. זה אותו מדרש בתנחומה שאומר בבראשית בפרשה ח' באותה סוגיה של סדום, פרשת וירא, על בסיס פסוק בירמיהו לפרק ה', תוך כדי תיאור נורא של ההידרדרות של ישראל, אומר הנביא ירמיהו, אם תמצאו איש, אם תמצאו מבקש אמונה וסלח לה. יש היום המון מבקשי אמונה. האם מבקשי האמונה היום הם מלמדי זכות? אומר המדרש בתנחומה, מה זה לבקש אמונה? מי מוכן ללמד זכות על ירושלים? יש היום המון סיבות למה לא ללמד זכות. במיוחד בשלוש שנים האחרונות. זה התפקיד שלך. שזה השם נתן לך את הנשמה בחבלי משיח. אומר לך המדרש חד משמעית. מה שמוטל עליך ושפטו את העם משפט צדק. אומר המדרש לא היה מוצא. שהיה הדור דל במצוות ובמעשים. אין, לא נמצאה זכות. כיוון שנמצא זכות בגדעון, מה הייתה הזכות שלימד עליהם זכות? זה הכל. יד נגלה עליו המלאך, שנאמר ויבוא אליו מלאך השם. ויאמר לו, הולך בכוחך זה, בכוח זכות שלימדת על בניי. ושפטו את העם משפט צדק, שיהיו מלמדים זכות על אדום. המילה שהייתה צריכה להיות יותר ברורה בפסוק היא מילה סתומה. לך בכוחך זה. באיזה כוח מדובר? המהלך מכוון לקראת אותו מושג, לך בכוחך זה, בכוח זכות שלימדת על בניי. מה התשתית שלו? אומרים הראשונים והאחרונים, בשתי נקודות, הכין גדעון את עצמו לאותו לימוד זכות. שאם פירושו של לימוד זכות זה איזושהי הסתכלות ורודה על המציאות, אז לא צריך את ההכנה הזאת. אבל אם כמו שאומר הרב קוק באורות ישראל, הסנגוריה היא עבודה גדולה, אז צריך להתכונן אליה. שתי נקודות מכינות אותו. א', גדעון, עם כל זה שהיה מקלי עולם, היה מכבד את הוריו. גדעון אמר לאבא שלו, יואש, אבא, אתה מבוגר כבר, אין לך כוח לעבוד, תלך לבית לנוח, ואני אמשיך את תפקידך. כיבוד הורים. אנשי גוש קטיף, לפני 3.5 שנים, מתכנסים באלפים באגם של הגוש, באמצע המאבק, לאירוע גדול שהנוער יוזם אותו, שהנושא של האירוע כיבוד הורים. הכוח הצעיר הורי תמיד מבין יותר טוב, הורי תמיד עושה יותר טוב, הוא הרי תמיד אידיאליסט יותר. אבל חז"ל אמרו, מה דעתם? הם יאמרו לך צעירים, אומרת הגמרא בנדרים בדף נון, תבנה, אל תבנה. שבניין צעירים, סתירה. אם יאמרו לך זקנים, תסתור, תסתור. שסתירת זקנים, בניין. מה רצו החכמים להגיד לנו? להתייאש מהצעירים, חס וחלילה. להגיד לצעירים, תכבדו את הזקנים. ואז כל האנרגיה תהיה יותר טהורה, יותר ישרה, יותר מוסרית, יותר מחוברת למכלול שלם של ערכים, ולא משהו שהוא גאווה אישית. אתה, גדעון, רוצה לעשות מהפכה, כבד את עורך, זה דבר ראשון. הדבר שני, שאנחנו רואים היום כמה הוא קשה, כמעט בלתי אפשרי, זה אל תתייאש. בגורן זה המקום שבו חובטים את החיטים, אבל אי אפשר לחבוט חיטים שם כי המדיינים והמלכים לוקחים. אז לך לגת, חובט חיטים בגת תהיה. מקום מוסתר, קטן. אתה לא יכול במקסימום. אתה לא יכול מיד, אתה לא יכול הכל. משהו קטן אתה יכול. תפסיק להיות פסיבי. מה אתם חושבים הכוונה? לך בכוחך זה, והושעת את ישראל, אתה הולך להיות ראש המפלגה. ראש הממשלה. עזוב, אתה יודע כמה אנשים רוצים להיות ראש? כבר צפוף שם. החלק האומר והושעת את ישראל הוא קשור למילים בכוחך. את מה שאתה תחוות חיטים בגת מישהו אחר לא יכול לעשות. זאת היא התשועה. אל תספור את התוצאות. אל תמדוד את התגובות. תשים כתף. תהיה עבד לעם הקודש על אדמת קודש. לא בגלל שאתה מרחף אי שם בעולמות עליונים כלליים, אלא בגלל שהשם עשה לך את הנפש הזאת. לפני שיש סיפוק אישי, לפני שיש דבקות, יש קודם כל אלוקים נתן לך נפש. למדת השבוע במכון מאיר, אתה כבר תפסת מלאכים, אתה כבר נכנסת במטיבתא דלמעלה, דשמיא, אתה מגיע הביתה ביום חמישי בלילה, שישי בבוקר, את מי אתה רואה שם? אדם כמוני, אביך, בור ועם הארץ, ולפעמים גם יש לו מה להגיד לך, ואפילו לא חיבה את הנורה במקרר לכבוד שבת. מי אתה? המשגיח הראשי של הרבנות. תתפוס מרחק, אתה לא גדעון, אתה גאוותן, וגאווה רוחנית זה הכי נורא, אין מי שיתקן אותה. תרד מזה, תשתחרר מזה. בכוחך יש לך כוח, לא ממך, מאורך. אל תשכח לכבד אותם. מה יהיה, אתה שואל? כי אתה ראי שירי אלוקים. מה יהיה אם אביך יגיד לך חלל שבת? הרי שבת יותר חשובה מכיבוד הורים? לא נכון. תגיד לאבא, הרי לימדת אותי שצריך לשמור שבת. אל תגיד לו, אתה טועה, אתה לא המחנך שלו. בוודאי כשאתה גאוותן, אתה לא המחנך שלו. תבוא הביתה, דבר ראשון תגיד שלום במאור פנים שלא היה לך קודם. שאלו אותך, מאיפה באת? תגיד, ממכון מאיר. מאיר פנים. הדבר השני שתעשה, זה אתה רואה הרמת כלים בכיור, לך תשטוף. לא קיבלת על זה אף שיעור במהלך השבוע. אין בזה דאורייתא, אין בזה דרבנן, אין בכיור תכלת, אין בכיור פאות, אין בכיור כיפה גדולה. מה יש שם? דרך ארץ. כל התורה כולה, רק אחרי שיש לך דרך ארץ. אתה רוצה להגיע לשמות, ויקרא, במדבר, נפלאת. כנס לבראשית. זה מקווה גדול. לא כל יום. לא עם כוונות נסתרות, עם כוונות גלויות. חסד והכנסת אורחים ועין טובה וענבה. אם ככה באת הביתה ואמרת שלום, שתפת כלים והלכת לקנות כי ראית שחסר דברים בבית, בוא נשמע מה יש לך להגיד. לעולם יהיה אדם יראה שמיים סתר ובגלוי. אומר רבי מקרוצק, לעולם יהיה אדם. פסיק. קודם כל תהיה בן אדם. נכון, זה לוקח 120 שנה לעבוד. השאלה, למה אתה מתגעגע? למה אתה כוסף? מה הפסגה שאליה אתה חותר? זאת השאלה הגדולה. לימוד זכות של גדעון זה מכוח כיבוד הורים ומכוח גבורה וענווה. כל אלה יחד הם הבסיס ללימוד זכות. לימוד זכות, המבחן שלו זה לא כשמצאת סוף סוף איזו נקודה חיובית ואתה אומר אפשר לסבול את כל השאר בלעד הנקודה החיובית, אלא שהבנת איפה נמצאת הנשמה. הרבה פעמים במקום שבו נמצאת הנשמה, הנפש לא נמצאת. הדעות לא נמצאות, המידות לא נמצאות. שם יש קלקולים. אבל זה לא קובע את המציאות. מה שקובע את המציאות זה מלאך השם שבא לגדעון. זה התחום של האחריות שלנו. הרב קוק היה מלמד זכות גדול. הנפש שלו הייתה כזאת. תורתו הייתה כזאת. להסתכל פנימה. הוא ידע, הרב קוק, שפרשת שופטים היא לא נעצרת במשפט צדק. היא עוברת לתורה על פי התורה אשר יראו לך, כי יפלא ממך. הוא ידע, הרב קוק, הוא כתב את זה באגרות ראייה, באגרת קופית ב', הוא כתב שיש הבדל בין תלמוד בבלי לתלמוד הירושלמי בשאלה מה פירוש המילה דבר שמופיע בפרשה, כי יפלא ממך דבר. הבבלי המופיע פה בדף אומר כי יפלא ממך דבר, זה הלכה. והירושלמי אומר דבר זה אגדה. לא בגלל שהירושלמי חלילה זלזל בהלכה, אלא בגלל מה שרבי עמי אומר בגמרא בברכות בדף ח'. מיום שחרב בית המקדש אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של הלכה בלבד. מיום שחרב. אבל לאט לאט הולך ונבנה, לאט לאט עם ישראל חוזר לארצו, מלאך הגאולה מתקדם, ואז נפרסות עוד דלת אמות מכוח ההלכה, לא בפחות ממנה. מתגלים עוד תחומי חיים, מתגלים עוד תחומים בנפש, מתגלים עוד תחומים בתורה. גם ספר הזוהר לקח זמן עד שהוא התגלה, עד שהדורות יכלו להקל אותו. תתחנך לזה שדבר אלוקים כולל הלכה ואגדה, כולל רעיון ומעשה, כולל פנים וחוץ. אל תסתכל על המציאות לפי סברותיך. אומר הרב קוק בספר אורות התורה בפרק י', כשלא לומדים את הצד הפנימי בתורה, הפנים זועפות, יש קצף על המציאות. גם כשלומדים את הצד הפנימי ולא מחוברים לכנסת ישראל, והפרטיות הופכת להיות אלילות, גם כן הפנים עלולות להיות מלאות קצף. ידע הרב קוק שפרשת התורה ממשיכה לפרשת המלכות. שימה עליי מלך. ידע הרב קוק שהמלכות הכתובה בספר דברים פרק י"ז לא ימוש, והייתה אמו כל ימי חייו, מלכות של קודש, אין בה דופי מבחינת המידות, לא ירום, לא יסור לבבו. על כן הוא כתב, מדינת ישראל יסוד כיסא השם בעולם. בכל שלב ב-60 שנותיה של מדינת ישראל היו כאלה שמכל מיני סיבות אמרו לרב קוק, אפר יהיה בעיניך, איפה אנחנו ואיפה יסוד כיסא השם בעולם? פעם זה שבת, ופעם זה תרבות, ופעם זה מערכת המשפט, ופעם זה קלקול מוסרי בשלטון, ופעם זה גוש קטיף, ופעם זה סדרות, ופעם זה מלחמת הצפון. ואף אחד לא הבטיח לנו שהקייטנה התחילה ונגמרה שעת הזעזועים. אף אחד לא הבטיח. נו הרב קוק, מה נשאר מכל האידיאלים שלך, מכל האידיאולוגיות שלך? כותב הרב קוק באותה פסקה של מדינת ישראל יסוד כיסא השם בעולם בספר אורות ישראל, באותו פרק ו' בסעיף ח', מסתיים את הפסקה ואומרת, ביותר צריך הדבר ברור בימי חושך. אל תחשוב שלראות את האורות זה משהו מרחף במציאות, מדלג על הערים. אמר לך הרב קוק, הנפש שלי היא בתוך המציאות. כשאני רואה חילול שבת או כשאני רואה קלקול מוסרי חברתי, אני קרוע, זה חושך. האם זה הכל? לך בדרכו של הנביא מיכה, גם כי ישב בחושך השם אור לי. ועל כן אותה פסקה באורות התשובה נמצאת פה במרכז העמוד למטה. באגרות ראייה שהרב הרב ציודה הביא אותה כהקדמה לראות התשובה. הוא אומר, אם יבוא אדם לחדש דברים עליונים, המילה עליון הרבה פעמים בדברי הרב היא פירושה אלוקי. אם יבוא אדם לחדש דברים עליוניים בעסקי התשובה בזמן הזה, ואמר מרן החידה בספר שם הגדולים, בעמוד י' א', דרכי התשובה בדורות ראשונים זה לא כמו דרכי התשובה בדורות אחרונים. כל דור עם מצב העולמות והנפשות. אומר קוק, ודיברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביא. לא יוכל לכוון שום דבר על המיטתה של תורת אמת. כל מה שכתוב בתורה, כולל פרשת שופטים, מתייחס גם למציאות מסוימת. להבין את המציאות, להבין את החיבור של התורה אל המציאות, להבין את האתגרים שנובעים מהחיבור הזה. כי כל זמן מאיר בתכונתו. עד כאן יש הרבה ציטוטים שמצטטים את המשפטים האלה. אבל עצת השם אשר יעץ לאחל אור גאולה מעולפת במתמוני מסתרים, הגאולה היא זורחת מבפנים. מבחוץ היא לפעמים מעולפת, תמונה, כמו שאנו רואים בעינינו. אומר הרב קוק, משפט שאולי מלמדי הזכות לא יכולים לחשוב עליו. מוקפת בהמון נגעים של עניי הדעת, סובלי חלאים, חוכנים. כמובן לא אני, לא מפלגתי, לא כיתתי, לא מוסדי, לא ישיבתי, לא תנועתי, לא יישובי, אלה כולם צדיקים. הם שם, הם נגעים, עניי דעת, סובלי חלאים, חוכנים. אומר הרב, לא יועילו כל חשבונות העולים בלב אדם שמחשבותיו אבן. נגד עצת השם העליונה שדיבר טוב על ישראל. מה הייתה עצת השם? לכונן אור גאולה ודרך חיים לשאר עמו. מושג דרך חיים הוא הנפתח עכשיו בהמשך. העתידים להיות כולם שם בפשע. במסע המחנות במאמרי הראייה כותב הרב קוק, שאותם אלה כמוני, שטחיים, שחושבים שמושג התשובה רק שייך לאחרים, נמצאים בקלקול גדול. לכן הוא אומר פה כולם, ממה להיות שווה פשע? אומר הרב, כל חולשת נפש, כל עייפות, כל כעס, כל שנאה, כל יצר, פחדנות. וככל שאני יותר מפונק, יותר טוב אני מאחרים, יותר מחווה דעתי על אחרים, כך אני יותר פחדן, יותר שומר על החיים שלי בדור שכל הזמן מדבר על החיים כערך עליון ולא פעם מתנהג הפוך מזה. רפיון רוח ומוגת לב, הכל כליל יחלוף. נו, אז אנחנו מסודרים. אם הרב קוק הבטיח לנו והיו לו הרבה מופתים שההבטחות שלו התקיימו, אנחנו מסודרים. אבל הוא ממשיך לכתוב, ורוח מעודד ממלא חיי ישע בעונג השם, בגודל לבב, כי לב קטן לא יכול להכיל את הרוח הזאת. רוחב דעה, כי דעה קצרה וצרה לא יכולה להכיל אותו. והגיון עוז, הגיון של אומץ, ייקח את מקומו. את מקומו של אותו מהלך בחולשה וברפיון, ייקח את מקומו רוח מעודד. אצל מי? אצל הדתיים, או הדתיים הלאומיים, או הדתיים הלאומיים החרדים, או החרדים המתונים, או החרדים הקיצוניים. אלא הרב קוק לא הכיר את זה. כל הקטלוגים האלה. ייקח את מקומו בכל הלבבות, הניגשים אל השם בער הקודש. מי שניגש אל השם, מי שניגש מתוך ענווה להבין את הגודל, אלה משימותיו: להצמיח פדות. ידע הרב קוק שהתורה בפרשת שופטים תדבר על נבואה. אמר הרב קוק, נבואה זה במקום שבו אומרת לך התורה, אל תפנה אל תועבות הגויים. הגויים רוצים לדעת מה יהיה מחר, או מה הסיכויים שיקרה משהו עוד שעה. אז יש להם כל מיני שיטות, התורה מונה אותם, אומרת, עזוב את הכל, תמין תהיה עם השם אלוקיך. ידע הרב קוק שרשי אומר שם, תצפה לאלוקים. הוא ירצה להודיע לך משהו, הוא יודע. הוא לא ירצה להודיע, הוא לא יודע, אף פי שזכותך לדעת. כי חובתך להיות עבד למהלך הגאולה יותר גדולה מזכותך לדעת מה יהיה מחר. לכן אומר רב קוק, הלבבות הניגשים אל השם להצמיח פדות, להביך שחרור אמיתי בעולם. בהכשרת החיים, בניקוי שלהם, למה? לאומץ אלוקי. המבשר צו הרב, הרבה גוונים, לא כל אחד חייב להיות כמו השני, של יצירת נפשות. חלם הרב קוק, שנפשות תיווצרנה משיטתו. זכה והיו לו תלמידים, זכה והיה לו בן יחיד, ובנו הרב צבי יהודה לא זכה לילדים, הוא זכה לתלמידים, הוא זכה לתלמידות, הוא זכה לתלמידי תלמידים. אולי לא בכותרות של העיתונים, אולי לא מעל דפי פרשת שבוע, אולי דווקא במקום היותר שקט, היותר צנוע, היותר מנסה להבין את המציאות מפנימיותה, שם רואים את הגלים וגלי הגלים של המהלך הזה. יצירת נפשות, שמה עניינם? מוכנות. למה מוכנות? לעבודת גאולה. גאולה קשורה לעבודה, לעמל גדול. מוכנות לעבודת גאולה וישועת אמת.